זה יבוא. בתוך ניסיון, כל שנה יש חנוכה. אז זה לא צריך להתבהל, למרות שהיה נחמד. החוכמה לקחת את האור הגדול הלאה עד השנה הבאה, אבל גם זה נעשה ברמה זו אחרת. אם לא נקבל תגבורים כל הזמן עם כל מיני מועדים אחרים שיעוררו גם את הדברים שירדמו בינתיים. בקיצור, אנחנו עסוקים בנושא של פרקי ההתנחלות, המחצית השנייה של ספר יהושע. תזכורת קצרה למי ששכח במהלך הסופגניות. עשיתם את הניסיון לשים פתיל בסופגניה? דלקה 8 ימים או לא דלקה? דלקה, שמים פתיל בסופגניה, זה דולק 8 ימים, יש מספיק שמן שם ל-8 ימים. בכל אופן, הרעיון המרכזי הוא שאנחנו מדברים על החלק השני של ההתנחלות, החלק השני של ספר יהושע זה ההתנחלות, והזכרנו שזה לקח 7 שנים לעשות גורל ולהחליט מי הולך לאיפה, זה לוקח אולי שעה, שעה וחצי. הבעיה היא לא זה, השאלה היא איך מיישמים. כי לפרוס תוכניות, ישבו בחודשיים וחצי הקרובים עד לבחירות, תוכניות מכאן ועד 1,000 הודעות חדשות. מה מזה עושים וכמה יעשו, אתם יודעים, זה לוקח זמן, בטח בקדנציה של שנתיים, כמו במדינת ישראל, לא מספיקים לעשות שום דבר. במקרה הטוב מספיקים לפרק את כל מה שהיה קודם, לא מספיקים לבנות מחדש, והעסק מתגלגל, וזאת ההוכחה שמדינת ישראל חיה על המיסים ועל הניסים. זאת אומרת, גם מיסים, אבל הרבה ניסים צריך כדי שהמיסים יהיו מספיק יעילים, כי כולם מפרקים כל הזמן ולבנות בונים פחות. בכל אופן, 7 שנים כי לא זזים מהמקום. ועם ישראל בהתחלה, ודיברתי איתכם בפעם הקודמת על כך שפרק י"ג מתאר את הארץ הנשארת. היינו אזורים שלא נכבשו. אזור של הפלישתים למשל, או אזורים של העמקים. על רגל אחת, הסיבה היא במקומות שהיה מישור, שפלה, עמקים, היתרון של רכב הברזל הכנעני, שבו קשה היה להילחם, כי עם ישראל אין לו כלים להילחם עם המרכיב הזה, ואז התוצאה היא שהאזור הזה לא הצליחו לכבוש אותו. אמרתי לכם גם על רגל אחת, שמפת ההתיישבות של היהודים נקבעה במידה רבה לאורך כל תקופת התנך, כולל ימי שלמה ודוד, למרחב שבין מדן ועד באר שבע, וזה לא השתנה. עם כל אותם חורים של אותם מיעוטים, ההבדל היה אם ישראל גברו על המיעוטים או המיעוטים שלטו בישראל, ותלוי באיזה שלב, תקופת השופטים, בתקופת ספר שמואל, יש עליות, מורדות, בתקופת המלוכה, אבל מרחב ההתיישבות של עם ישראל לא השתנה באופן דרסטי, וגם לא של אותם מיעוטים שנותרו בשטח, אם זה פלישתים ואם זה נקודות כאלה ואחרות של כנענים. אני לא אומר שפה ושם לא חלו תזוזות, את היבוסים ביושבי ירושלים בשלב מסוים סילקו משם, את גזר הוציאו משם את הכנעני, היו, אבל זה ברמה נקודתית. ברמה הכללית נותרו אותו דבר, ולפעמים מה שאתה מצליח לעשות במלחמה עשית, מה שלא עשית זה נשאר. הדוגמה הקלאסית שאני אוהב להביא, ודמי שבאתי לכם גם אותה בשיעור קודם, רחבת הכותל. רחבת הכותל, אתם מכירים את כל התמונות שהיו עד מלחמת ששת הימים, איזה סמטה צרה שצריך לעבור שם, אני יודע, אפילו יותר רציני, התור לסופרמרקט יותר רחב מאשר למה שיש ברחבת הכותל של פעם. מה קרה אחרי יומיים אחרי מלחמת ששת שכבשו את שחררו את ירושלים וזה, אז בלילה אדון טדי קוליק ראש העיר העלה איזה טרקטור, כל מי שעוד נשאר לגור שם אמר לו תחפש, יש הרבה בתים ריקים כי הלכו בירושלים, כל בית ריק תעברו דירה בזמנכם החופשי 24 שעות, יש לכם זמן למצוא מקום, קחו מה שאתם רוצים כי הטרקטורים עולים ומחריבים הכל, ואישרו את השטח. אם יש לכם יום רחבת הכותל כזאת ענקית, אז זה בגלל שבאותו לילה, 3 ימים אחרי ששחררו את ירושלים, משהו כזה, אישרו את השטח. כבר שבאו בשבועות, שזה היה בערך שבוע אחרי כ"ח באייר, הכל היה מיושר. זה אני יכול להעיד, כן, שהיה מיושר. בקיצור, זה לקח יום-יומיים. עכשיו, אני לא צריך לספר לכם היום, אם היו צריכים ליישר את השטח הזה, אם זה היה, בכלל אם הטרקטור היה מתקרב לאזור, מה היה קורה באום, כי הם פתרו את כל הבעיות של העולם, חוץ מרחבת הכותל, חוץ מזה הכל בסדר בעולם, השלום שורר ואין בעיות משום סוג שהוא, ולכן בבית הביטחון היו דנים כל הזמן בסנקציות שצריך להפעיל על האלימים האלה בירושלים. אז בקיצור, יש דברים שאפשר לעשות בזמן מלחמה, מה שאי אפשר לעשות, אז אי אפשר לעשות אחר כך, וזה נשאר לדורות. לכן המפה פה של המלחמות מאוד חשובה, כי בסיס להבין המון התרחשויות של תקופת השופטים, של תקופת המלוכה, של כל מה שיקרה, כולל בית שני במידה רבה. כי הדברים עוצבו ולא יכלו להשתנות שינוי דרסטי. יש לזה עוד השלכה שתכף נדבר על זה. זאת הארץ הנשארת. בפרק י"ד דיברנו על נחלת כלב. נחלת כלב בתוך שבט יהודה. הוא לא קיבל יותר ממה שהיה מגיע לו לפי המפתח של בתיה של זכאות לנחלה. אבל הוא קיבל והיה רשאי לבחון לעצמו איכן הוא יקבל את השטח שמגיע לו בתוך נחלת יהודה. הצ'ופר שלו שהוא רצה את חברון. מסיבות היסטוריות שדיבר עליהם בפעם הקודמת, נוכל לנו שתוך העיר חברון, התחומה בחומה, ניתנה לכהנים, כפי שעוד נדבר בפרקים כ' וכ' א', היא אפילו הייתה אחת מערי המקלט, אבל כל המרחב סביב היה של כלב. ולכן נמצא בפרק כ"ה בספר שמואל א', את נבל הכרמילי שהוא כליבי. מה זה כליבי? לא שהוא מתנהג כמו כלב, שזה נכון במקרה, אבל לא בגלל זה קראו לו כליבי, אלא כי הוא שייך מבחינת המוצא המשפחתי שלו לכלב. הנה, פה זה מתחיל. עכשיו, זה היה קטע הזה. הזכרנו גם בשיעור שעבר, וכתבתי את זה, אבל לא אני חוזר וכותב פעם נוספת, שבעצם החלוקה של ההתנחלות היו בשלושה אירועים. האירוע הראשון כבר היה בסוף ספר במדבר, כאשר משה נותן בערבות מואב לשניים וחצי השבטים, פרק למד ב', שהזכרנו אותו ועוד נחזור אליו בהרחבה בהמשך, משה נותן לשניים וחצי השבטים וקובע להם את גבולות השבטים שלהם. אז זה היה שלב א'. שלב ב', יהושע בגילגל, עוד נקרא את זה בקרוב, וזה לא כתוב לגמרי בפירוש, אבל הוא בגילגל נתן נחלה לכולם. שחילקו את הנחלות, וזה נכון לאורך כולם, כל החלוקות ולכל השבטים, לא התחשבו מי נמצא בשטח. לקחו את המפה של כל גבולות כנען, וחילקו אותה לשבטים, בלי להתחשב אם בשטח כרגע יש פלישתים במקום X, או יבוסים במקום Y. חילקו את כל השטח. כמובן שהתוכנית הייתה שכל שבט צריך לטפל באזורים בתוך תחום הנחלה שלו, ולשבת בהם במשך הזמן, או כפי שכתוב בספר יהושע, לרשת את הארץ. מה הם יעשו עם זה, זאת שאלה, אבל בעקבות זה גם נדע מה, אילו תוצאות זה יגרור. בכל אופן זה מה שנוגע ביחס לנושא של החלוקה. יהושע מחלק לכולם, וכולם בעצם יכולים לצאת לדרך. מי שיוצא לדרך זה בעצם שניים וחצי השבטים. הם יוצאים פה בעקבות החלוקה הזאת, ונלמד היום על נחלת יהודה, ועל נחלת אפרים ומנשה. פרק תדבר, נחלת יהודה, תדזיין, תדזיין, נחלת אפרים ומנשה מערב, כי מנשה מזרח כבר לקח כאן, בתוך שתיים וחצי השבטים האלה, והם הלכו בהתחלה. שוב, מי זה יהודה ויוסף? השבטים המנהיגים. השבטים האחרים נשארו בשטח בגלגל. הזכרתי את זה בפעם הקודמת, כי מאוד טוב ומאוד נוח לנו לגור בבית של ההורים. לא צריך לשם ארנונה, לא צריך לשם מיסים. המקרר מתמלא באורך פלאי, איזה גמדים מביאים דברים מהסופר ושמים את זה במקרר. יש כאלה שרוחצים כלים, בלילה יש גמדים שבאים ורוחצים את הכלים. אתה בא כמו קינג, מוצא את הדברים מגועצים בארון, מחובסים, אתה זורק לאש על הכביסה במקום שכל משפחה מחזיקה, והכל מגיע באופן פלאי. הכלים שמת בקיור אחרי ארוחה ועשית ברכת המזון, וישבת ללמוד, לקרוא עיתון, והלכת לישון, ובבוקר הכל מסודר ונקי. אז זה מאוד נחמד, יש שהוא עושה את זה. ככה היה גם בגלגל, שם היה יותר מסודר, להתחיל לצאת, למצוא את מקומות ההתנחלות, להכין את השטח, לדאוג לכל אחד שלא מקום לגור, זה חתיכת עבודה. יש מקומות שהם רחוקים יותר, עם באיזה גביר אולי פחות נחמד, יותר רחוק ללכת למרכז הרוחני. בקיצור, עדיפו להישאר במחנה הזמני של הגלגל. וזה לקח הרבה זמן עד שקודם כל כולם יצאו, ועד שגמרו לסגור את המחנה, את המעברה הזאת, אם משתמש במונח עכשווי, לקח 7 שנים. עד שכולם עזבו את הגלגל ועברו כל אחד למרחב שנקבע להתנחלות שלו. באמת, בשלב מסוים, כיהושע ראה שחוץ מהשבטים המנהיגים המובילים יצאו לדרך, אז הוא קרא להשבטים אלה, עד אנה אתם מתרפים לבוא לרשת את הארץ. ולכן עוד, הכתוב מספר לנו שהביאו את המשכן לשילה. המשכן בהתחלה היה בגלגל, יחד עם כל מחנה ישראל. אבל ברגע שהגלגל התחילה להתרוקן, והייתה סיבה להעתיק את המשכן למרכז ההתיישבות של עם ישראל, גלגל זה בשוליים, זה בצד. כשכל העם היה בגלגל במשך 7 שנות המלחמה, טבעי שהמשכן יהיה איתם. עכשיו כי אני רוצה שכולם יעזבו את הגלגל והתפזרו בכל חלקי הארץ, טבעי להעמיד את המשכן במרכז, ושילה היא במרכז גם של המערב והמזרח, גם של הצפון והדרום, והיא כפי שכבר הסברתי בשיעור קודם לפני האחרון בשבט, בקצה נחלת שבט בנימין, כי כל המקומות שבהם היה משכן או מקדש וכולי, כולם היו בתחום נחלת בנימין. אז זה מה שנוגע לקטע הזה. אז המשכן עובר לשילה. מעניין שהוא מדבר על העברת המשכן לשילה בפרק י"ט, הוא מצמיד לזה את נחלת בנימין. יש שבעה שבטים שהתרפו, ביניהם גם בנימין, כי שניים וחצי נחלו על ידי משה בירדן, שניים וחצי לקחו פה עכשיו, אז שתיים וחצי פחות זה חמש, 12 פחות חמש, שבע. ויש לנו פה אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע. כשהוא מדבר איתנו על העברת המשכן, מיד כשמדברים על משכן, מצמידים אליו את בנימין, כי בנימין הוא נחלת השכינה, נכון? הסברנו את זה. לכן ברור למה הוא מופיע בסמוך. לאחר מכן הוא ממשיך הלאה מדרום לצפון, כל הזמן דיברנו שהכל הולך מדרום לצפון, גם אלה, נחלת יהודה, אפרים ומנשה, זה מדרום לצפון. עכשיו הוא ממשיך הלאה, נחלת בנימין התמדה לנושא של המשכן, ועכשיו שמעון ודרומי, זבולון ויששכר, הם יותר גבוה, יותר צפון לאשר ונפתלי, יותר צפונה, ודן הכי צפוני. ואת הוא לוקח מדרום לצפון וסוקר את הנחלות של השבטים הנוספים. כך שבמידה רבה הסדר שבו מתאר הכתוב את סדר ההתנחלות של השבטים הוא מדרום לצפון. השלב הראשון, גם איך אנחנו אומרים עבר הירדן, מי זה שניים וחצי? ראובן, גד וחצי מנשה. גם פה זה מדרום לצפון. נכון? גם פה השבטים המנהיגים יהודה, אפרים ומנשה. גם פה הנותרים מדרום לצפון, בנימין אמרתי כבר הוא יוצא דופן והוא נצמד למשכן. במילים אחרות, הסדר שבו מופיעים השבטים בפרקים הוא גם סדר המפה לפי שלוש חטיבות: עבר הדן המזרחי, ראובן, גד, חצי מנשה, מדרום לצפון, לאחר מכן השבטים המובילים שיצאו מיד אחר הפעם הראשונה, ויהושע שעושה מבצע איכלוס והמרצה על ידי הפלת גורל נוספת בשילה, כפי שנקרא בפרק י"ח, גם שם התיאור הוא מדרום לצפון. אוקיי?
למה מדרום לצפון?
כי עם ישראל הגיע מכיוון הסיני. מבחינתו כל המבט היה מדרום לצפון. זה מה שכבר הזכרנו גם בסדר כל ההתנחלות. כל התיאורים הגיאוגרפיים הם מדרום לצפון, כי זה הזווית שממנה הם הגיעו והם מתבוננים. אז כמו שכתוב על המרגלים, עלו זה בנגב ועליתם את ההר, נכון? וכו', זאת אומרת הם עולים מדרום לצפון, זה הכיוון, מה לעשות? בסדר? אז זה דברים שדיברנו, אז זה היה בהמשך לשאלה שלך, מה פחות או יותר עשינו. עשיתי גם סיכום, תזכורת וגם הכנה לדברים. אנחנו היום נלמד, כי אחרי, זה כבר למדנו מה שיש באגף הימני, גמרנו. אנחנו מתחילים היום מפרק תדבר, ואני נלמד היום פרקים תדבב תזיין יוזיין, אולי נספיק יותר. עכשיו קודם כל, משהו לגבי תיאור הנחלות, או ההבדל בתיאור הנחלות של השבטים המובילים, כולל שבט בנימין, שנמצא בעצם בין יהודה לבין יוסף, נכון? ביניהם. והדבר הזה הוא מעניין ומרתק. שכחתי, אני הזכרתי אחר כך, אבל שכחתי להגיד לכם את הנושא הזה כשדיברתי לכם את השיעור ההוא שעשיתם וואו של כל הסדר של ההערכות, כן? אמרתי לכם שבנימין נמצא בין יהודה לבין אפרים ומנשה לבין יוסף. רבותיי, בספר בראשית שעשיתי לכם את סדר התולדה של הלידה, אמרתי לכם ששני שבטים, זה כולל את פרשיות השבוע שאנחנו עסוקים בהם כרגע, שני שבטים או שני ראשי שבטים, כן? שני בנים של יעקב, מנסים לפרוס את חסותם על בנימין. ראינו את ראובן, שאמר, אנוכי ערבנו, מידי תבקנו, אם לא השבטים אליך, כן, את שני בניי תמיד, וכו' וכו', נכון? ואילו, יהודה אומר, אנוכי ערבנו, וחטאתי לך כל הימים. גם ראובן וגם יהודה, אבל בסוף יוסף אומר, הורידו אליי ואשימה עיני אליו. אז על ראובן הוא לא שמח, לא נתן לו. יעקב נותן את האחריות למי? ליהודה. ולכן בפרשת השבוע שקראנו לפני כמה ימים, והיגש אליו יהודה, הוא לקח אחריות אליו, ולכן הוא מוביל את האימות עם יוסף. כשיוסף אומר לו, להם הורידו אליי ואשימה עיני אליו, באמת שהוא מגיע הוא נותן לו שם פי כמה יותר דברים חלקים, נכון? דרך אגב, הוא נתן לכולם חליפות בגדים, אתם זוכרים, נכון? למה נתן להם חליפות בגדים? מה קרה? למה דווקא את זה? מה? אז זה? זאת אפשרות סמלית אחת, אבל יש משהו הרבה יותר פשוט. מה עם הסוג שנמצא הגביע במתחת בנימין? קראו את בגדיהם, הם יושבים בגדים קרועים. הם הופיעו שם, לא נעים. אומר, כל החבר'ה תלכו, תתלבשו יפה, אל תשבו לי פה עם בגדים קרועים. זהו, מה שהיה מת. כולל התזכורת של קטונת הפסים. תחליפו בגדים, תשבו כמו שצריך להיות. מאוד פשוט, לא צריך דברים כבדים. הם פשוט קראו את בגדיהם, מרוב צער, נכון? כך כתוב בסוף פרשת וישב, נכון? עכשיו, מה זה?
אם ככה, למה בנימין קיבל ארבעה
חליפות? זה באמת שופר. זה צ'ופר, הוא נתן לו ככה, כיוון שהוא גם נותן לו מנות יותר גדולות. הוא אחיו, הוא מכבד אותו, הוא מתגעגע אליו, הוא מבטא. אולי זה גם המשך המבחן שהוא עושה להם לאורך כל הדרך, שלמרות שהוא נותן העדפה לבן של רחל, נראה אם יש מישהו יגיד משהו, נראה זה בדיקה של סיפור קטונת הפסים. אז הוא לא נותן לו, נותן לו ארבע חליפות במקום קטונת פסים אחת, כן? נותן לו העדפה, ויש פה עוד פעם איזשהו מבחן, המשך המבחן. בקיצור, מה שאני בעצם בא לומר, ששני שבטים מנסים לפרוס את חסותם על בנימין, יהודה ויוסף. רבותיי, בנימין, הנחלה שלו הוא בין יהודה ליוסף. כשהיה פילוג מלוכה ראשון, ומתי היה פילוג המלוכה הראשון? או לפני כן. בין דוד לבין שאר השבטים אחרי מות שאול בגלבוע, נכון? כי בני יהודה המליכו את דוד בחברון על יהודה, ושאר השבטים, ומי שהוביל שם את שארית בית שאול ואת בנימין יחד איתם היה ישבושת ואבנר בנר, וניסו איכשהו לסכם את עסק עד שאחרי שבע שנים מתברר שזה לא מתרומם. בכל מקרה, מבחינת העניין שם שקרה, בנימין היה יחד עם יוסף, נכון? עם האם ומנשה. אבל וכשפילוג המלוכה השני, מה שאמרת קודם, אחרי מות שלמה יש לנו את רחבעם ואת ירובעם. בחלוקה הזאת, אל מי מצטרף בנימין? אל יהודה. אל יהודה. זאת אומרת, בנימין ויהודה בנו את מה שקוראים מלכות יהודה. השאלה מאוד מעניינת, למה? הצירוף הטבעי של בנימין היה לצפון, לאפרים ומנשה. אבל כנראה שבית המקדש, שהיה על הגבול שבין יהודה לבנימין, יצר דבק כל כך חזק בין שני השבטים הללו, שאי אפשר היה להפריד ביניהם. וזה נושא שעוד, כשלמד ספר מלכים נדבר בו, נושא מרתק. בכל מקרה, אז בנימין נצמד ליהודה, ובאמת הם נשארו. ואנחנו מכירים לדורות שבאו אפילו בבית שני. איש יהודי היה בשושן הבירה, כן? איש ימיני, נכון? יש דיון מיהודה או מבנימין. רבותיי, זה ברור לגמרי, אין שתי האופציות. או יהודה או בנימין או כהנים או לוים, אין משהו אחר. כי מי שמרכיב את מלכות יהודה באופן דומיננטי מבחינת שבטים הם יהודה ובנימין. בבקשה? שמעון באמת גם נבלע בתוך יהודה ונעלם, ויותר מזה, אנחנו גם יודעים שהיו נציגים של כל השבטים, וזה נושא ארוך שלא ניכנס אליו כרגע, אבל שני השבטים הפורמליים, נקרא זה כך, שככה שמרו על זהותם ועל ייחודם, היו יהודה ובנימין. אבל זה בא לידי ביטוי שכשמדותים את הצרת קורש בראשית ספר עזרא, בראשית ימי בית שני, אז כתוב ויקומו אנשים מיהודה ומבנימין והכהנים והלוויים, והם עולים. ובאמת גם במניין של פרק ב', לא רק בפרק א', הכתוב מתאר שם מי היו העולים, מדברים על אנשי יהודה, על אנשי בנימין ועל כהנים ולוויים. זאת, זה מה שיש לנו. עד היום אנחנו קראים יהודים ולא ישראלים, כי מלכות ישראל נעלמה ומלכות יהודה נותרה. ואת מי שהגלו בבית שני היו את יהודה, יהודים מיהודה. ואת הישראלים הגלו כבר השורים קודם, הם עבדו לנו. נכון לעכשיו אנחנו עוד לא מכירים את כולם. בסדר? אוקיי. אז זה מה שקשור לאימות והמיקום של בנימין. ואל יהיה הדבר קל ביניכם, כי במידה רבה הדבקותו של בנימין ליהודה שמרה אותו לדורות. כאילו הוא היה נדבק לאפרים ומנשה, הוא היה נעלם עם מלכות ישראל. נכון? אז הדבר הזה, אז המאבקים האלה של ספר בראשית הם הרי גורל מבחינת יהודו של בנימין. אל מי בנימין התחבר? אז זאת חוליה ששכחתי בשיעור ההוא, ועכשיו אני משלים לכם אותה. יש עוד גברים, אנחנו נשלים תוך ידי תנועה. ובכן, מוריי ורבותיי, אנחנו מתקדמים הלאה. אז ככה, אנחנו בפרק תדוו, תדזיין, יודזיין. תיאור הנחלות. חם נורא פה, לא חסאונה, אתם יודעים איך מחבים פה את העונש הזה? לא חם לכם הרבה, לא? אני כבר חלק כמו החתול על התנור, נרדמים, מרוב חום. וזה חם נורא, אבל גם על החשמל פה. אתם לא יודעים איך מחבים. טוב, אז העונש יהיה עד ש... אני יודע, מישהו יבוא עם מטה הקסמים ויחבא את זה. טוב, בכל אופן, מוריי ורבותיי, פרק תדוו, תדזיין ויודזיין, נחלות יהודה ויוסף. תראו, הם פרקים ארוכים, פרקים ארוכים. אתם עוד לפני שאתם קוראים את הדברים בפרטות בפנים, אתם יכולים לגלות שיש פה סיטואציה ששבט יהודה מקבל תיאור נרחב מאוד, פרק שלם, פרק תדוו. תראו, גם פרק תדוו הוא פרק ארוך. כמה פסוקים יש פה? 63 פסוקים, נכון? סמך ג' פסוקים, נכון? הפסוק האחרון, כן. ואת היבוסי יושב ירושלים, נכון? סמך ג' 63 פסוקים מתארים לנו את נחלת יהודה. את נחלת יוסף, אפרים ומנשה, שני פרקים, תת זין ויוד זין, יותר קצרים, ביחד זה פחות או יותר, אפילו פחות קצת ממה שיש פה, אבל אתה רואה ש... ואילו בסוף אתם רואים שיש תיאור מסיבי, בפרק לא ארוך במיוחד, פרק יוד תת, נכון? יש לנו תיאור של שישה שבטים. אז אתה כבר יכול להיות לבד שנפח התיאור של השבטים הלא מרכזיים, לא המובילים, הוא יותר קטן. למה? ההבדל נובע מסיבה מאוד פשוטה. ומבחינה זאת בנימין הוא באמצע, הוא בין יהודה ויוסף, בניגוד לשישה האחרים. מה המיוחד? אז אם נסתכל רגע, תראו בפרק תדוו, בפרק דירת ההמשך, הספר יהושע פרק תדוו, אנחנו רואים, ויהי הגורל למטה בני יהודה למשפחותם. ובכן רבותיי, בני יהודה, זה תיאור פרק תדוו. כולם מדברים על מטה בני יהודה למשפחותם. נראה את זה לאורך כל הדרך. בפרק תזיין יהיה כתוב, ויתר לבני יוסף, כן, והכתוב יתאר לנו בהמשך, כן, את הנושא הזה, את הביטוי הזה גם כן, שהם הולכים לפרק יוזיין פסוק ב', ואלה בני מנשה הנותרים למשפחותם. בפרק י"ח פסוק י"א, ויעל גורל מטה בנימין למשפחותם. פרק י"ט פסוק א', ויצא גרל השני לשמעון למטה בני שמעון למשפחותם. וככה זה אצל כולם. מה הרעיון? הרעיון הוא שגרו, ישר כוח על המבצע של כיבוי אחד. איפה עושים את זה? שנלמד. איזה יופי, מזל מה שלא יכול, אומר שהמשיח יבוא, זה היה, תראה איזה כבר תפילתנו התקבלה, עמדנו תוך שתי דקות, זה נחבא, איזה יופי. בקיצור, מוריי ורבותיי, הרעיון המרכזי הוא שיש לנו פה את התיאור של שבטים שהולכים שבט שבט, אבל בתוך השבט, איך הם מתיישבים? למשפחותם, לפי משפחות, לפי חמולות, לפי בתי אב. זאת אומרת, השבט בכללותו מקבל אזור מסוים, אבל בתוך השבט הם מתיישבים לפי משפחות, ולכן הביטוי הוא למטה זה וזה, למשפחותם. אוקיי? זה דבר אחד. בבקשה? נכון, במפקדים זה ככה היה. נכון, אתה צודק, נכון. צודק, מצוין, רפי, במפקדים זה היה ככה. נכון מאוד. לא, פה, שם זה היה החלוקה, ופה זה היה הביצוע בשטח. שכשהם יצאו בשטח, אז הם גם התחלקו והתיישבו בשטח לפי המשפחות.
מה זה, לא היה אמור להיות ככה?
אני לא אומר שזה לא היה אמור להיות ככה, זה אמור להיות ככה, רק הכתוב מדגיש שהחלוקה והמפקד לפי המשפחות לא היה סתם. כי באמת גם כשהם התיישבו, אז הם באופן מעשי יישמו את העניין הזה, והם התיישבו שבטים שבטים, ובכל שבט לפי המשפחות של אותו שבט, בתוך תחום נחלת השבט. מוריי ורבותיי, אנחנו מדברים על פרק תדוו. אז ככה, ויהי הגורל למטה בני יהודה למשפחותם. ומפסוק א' באמצעיתו, עד סוף פסוק י"ט, הכתוב מספר את גבולות הנחלה ואמירות כלליות לגבי הנחלה. איך הגבולות של הנחלה? ואילו מפרק תדוו פסוק כף, הכתוב מספר לנו את הערים. באופן כללי שבט יהודה מקבל נחלה יחסית גדולה, גם הוא שבט גדול. עכשיו אני אעשה לכם פה איזה מפה, קטנה, סכמטית. אני מצטער פה על כל ה... את זה אני יכול להזיז, אבל זה פה תקוע עם קבלים של חשמל. אז מי שרוצה להציץ... שיסתכל ככה מהאגב. אז הנה, בבקשה. אז זאת ארצנו הקטנטונת. אתם מכירים כבר את המפה הסכמטית הזאת. יש לנו כמה רצועות אורך מרכזיות. ורצועות אורך, דרך אגב, היום הייתי בטיול לפני הצהריים בעקבות מלחמות יהושע, עם איזה קבוצה של מורים מצורפת, והיה לנו יום ראות לא רגילה. עמדנו בנבי סמואל, על צהר לנברג, שעמדנו באזור ורד יריחו, ראינו את הרי מואב ככה, חד, את ים המלך, משהו משהו. אבל עמדנו באזור של נבי סמואל. הסתכלנו מזרחה, ראינו את הרי מואב, ואת אזור בקעת הירדן, יפה. הסתכלנו מערבה, ראינו את רצועת החוף, את הרי גוש, את, את הבתים של גוש דן. זאת אומרת, יכולת בלי מבט מהר נבו, אלא מאמצע הארץ, בלי משקפת מיוחדת, לראות ממש משהו אדיר. מי הרי מואב ועד הים התיכון, ממש, וזה היה פשוט מראה מרהיב. לא כל יום יש ראות כל כך יפה וחדה. פשוט שגם מחר יהיה, ולכן אני ממליץ לכם מחר ללכת ולהסתכל לכיוון החוף פה מאיזה מקום ליד החנייה, פה רואים כל החוף, תוכלו לראות את המגדלי, כל המגדלים הגבוהים, קניון עזריאלי ומגדל שלום, תוכלו לזהות, אם תסתכלו טוב רואים יפה מאוד את כל זה, ואפשר לראות את ה... ארובות של רידינג תל אביב ואת רידינג אשדוד ואת רידינג של אשקלון. אתה יכול להיות יפה את כל הארובות עם האשן, עם הזיום שעולה ישר אלינו פה, שלא תחשבו שאוויר פסגות פה, שכם אוויר פסגות יחד עם הארובות של החשמל של מדינת ישראל. בקיצור, הנה, אז יש לנו ככה, אז יש לנו פה, פשוט ראיתי את זה היום, נזכרתי עכשיו שאתה ראית ממש ככה, אז יש רצועה של חוף, לאחר מכן יש רצועה של הר, זה הכרמל, זה רמת מנשה, זה הגלבוע, השומרון והרי יהודה והנגב למטה, ויש לנו את הרצועה המזרחית שהיא רצועה של מדבר שהוא באזור הצפוני צר יותר ובאזור הדרומי רחב יותר, ובאזור באר שבע מתרחב לכל החלק הזה. גם פה השפלה למעלה היא צרה וככל שיורדים דרומה היא יותר רחבה. שבט יהודה מקבל את נחלתו במרחב הזה. והמרחב הוא כאן. הנה, מאזור, תכף נקרא את זה. מאזור הצפון של ים המלח, דרך ירושלים, זאת ירושלים, לצורך העניין. ירושלים היא בגבול של יהודה ובנימין. תכף נראה בדיוק איפה. אפילו הייתי מעביר אותה אין ממש לכל תחום בנימין, בשביל לסבר אותה. יש רצועה שיורדת פה ככה, ונגמרת בים התיכון, זה הגבול שיהודה, תכף נדבר עליו בצורה יותר מפורטת. אז קודם כל הגבול מתואר פה בצורה של הגבול ההיקפי. לאחר מכן מתארים את הערים, ויש בארץ יהודה, בנחלת יהודה, ארבעה אזורים גיאוגרפיים. האזור הגיאוגרפי אחד הוא השפלה, האזור השני הוא ההר, האזור השלישי הוא המדבר, והאזור הרביעי הוא הנגב. ארבע אזורים. כאשר בוא נראה שהכתוב יספר לנו את הערים לפי אזורים גיאוגרפיים. איך אני רואה את זה? כי בפרק תדבר בפסוק כף א', אז הוא מתחיל ויהיו הערים וכו', ואז הוא מדבר, כן, באופן כללי. אז אחר כך, אחרי שהוא מספר לנו פה את אלה, אז הוא אומר לנו מאיפה הערים. אז ככה, פסוק למד ג', איפה, איזה ערים יש, איפה הם, באיזה אזור למד ג'? בשפלה. ואחר מכן הכתוב מספר לנו בפסוק ח', איפה הערים האלה?
בהר.
והחלק הבא מופיע בפסוק סמך א', איפה סמך א'? במדבר, במדבר, נכון? במדבר. אז יש לכם בפסוק למד ג' בשפלה, בא, זה הרצועה הירוקה משמאל, אחר כך שלנו בהר, שזה הדבר המרכזי מפסוק ממחת, ובהמשך ערים במדבר בפסוק סמחלק, והערים הראשונים, הערים הראשונות, הם אותם 29, מפסוק כף א' ועד פסוק למד ב', הם באזור הנגב. איך אני יודע? כי כתוב בפירוש, לפי, גם לפי השמות, דימונה. מי שחושב ששם דימונה זה המצאה של המאה ה-21, הנה, כתוב בפרק תדבב, פסוק כף ב' ודימונה, נכון? ויש לנו גם בהמשך יישוב שנקרא, למשל, אנחנו מכירים את באר שבע, נכון? בפסוק כ"ח, באר שבע. אנחנו מכירים עיר ש... כן, אחר כך נראה בשפלה. בשפלה פה למטה, אשתאול, נכון? פסוק למד ג', צורעה. פה למטה, ליד בית שמש, נכון? צורעה ואשתאול. ויש לנו את זנוח, ממש צמוד לבית שמש, ובכביש העוקף שאנחנו יורדים פה, עוברים ליד מושב זנוח. הנה, כתוב לכם זנוח. ואנחנו מכירים את תל ירמות, אוקיי, אדולם, פה ממש ליד אדרת. ויש לכם את סוחו והזקה, סוחו זה גבעת התורמוסים ליד נתיב הלמדי, תל הזקה זה קצת יותר בדרך הלאה בהמשך, הזקה בדרך לבית שמש. אנחנו מכירים את העיר, מה עוד יש לנו פה? כן, יש לנו פה למשל את העיר מרעישה, פסוק מ"ד, מרעישה, תל מרעישה ליד בית גוברין, את העיר עקרון, את העיר אשדוד, את העיר עזה, נכון? זה הערים שבשפלה. עכשיו אתם רואים, הם היו ערים פלישתיות, אבל אמרתי, הוא מחלק בלי לחצות חשבות. אנחנו מכירים בהר, את יתיר, בדרום הר חברון. אנחנו מכירים את אשתמוע. אנחנו מכירים את גילו, אחיתופל הגילוני, בית ג'אלה, גילו, פה לידינו בדרך. פסוק נון א', בהמשך אנחנו מכירים את פסוק נון ד', את קריית ארבע, היא חברון. פסוק נון ה', מעון, קרמל, זיף ויוטה, יטה. כן? ולידם אנחנו מכירים עוד כמה מקומות. למשל, פסוק נון ח', איך קוראים פה לכפר ערבי שנמצא מדרום לנו? אחרי בית אומר? קוראים לו חלחול, נכון? אם חשבתם חלחול של ערבים, תסתכלו. יהושע פרק ט"ו, פסוק נון ח'. מה כתוב יהושע ט"ו, פסוק נון ח'? מה זה? מה כתוב? חלחול. וזה נמצא פה. וליד חלחול יש את בית צור. בית צור זה ליד כרמי צור פה, וחלחול זה צמודה לכרמי צור. ובכן, יש לכם פה את כל אחר. גדור זה פה ליד כפר עציון, חרבת ג'דור. בקיצור, חבר'ה, המפה מוכרת לנו. יש לנו גם את קריית יערים, טלסטון, נכון? יש לנו במדבר, יש לנו את בית הערבה, יש לנו את עין גדי, נכון? במילים אחרות, המפה מוכרת לנו, השמות מוכרים, הם חזרו לתחייה. יותר מזה, עוד דקותיים. זאת אומרת, יש לכם פה תיאור של ההיקף, את ההיקף עוד לא ראינו, ראינו כרגע את מה שיש בתוכו, את הערים. הערים לפי אזורים גיאוגרפיים, נכון? עכשיו בואו נראה רגע את ההיקף, רק נגיד לכם משהו על האזורים הגיאוגרפיים. מוריי ורבותיי, פרק ט"ו. כל זה פרקים שבדרך כלל, מה אומרים המורים? מה אומרים המורים על הפרקים האלה? נדלג, נעבור הלאה, נכון? לא יודעים, אין מה לעשות פה כלום, נכון? תכף תראו מה יש לעשות פה, ועוד לא התחלנו להתעסק עם זה, רק מה ש... פרק ט"ו, הגבול. אז קודם כל מדברים על הגורל של מטה בני יהודה למשפחותם. ורבותיי, אם לא היה גורל, עד היום, כבר הסברתי לכם את זה, עד היום מתווכחים איך בדיוק לחלק את הארץ. באנו על הבעיות של חלוקת נדלן והערכה. לא היו גומרים להתווכח בדיוק מי שייך למה. עכשיו בואו תסתכלו יחד איתי. הגבול מתחיל איפה? אל גבול אדום. גבול אדום, אדום זאת פה. דיינו פה מהפינה הזאת, ואיפה הוא מתחיל? ממדבר צין. פה מדבר פרן, ופה זה מדבר ציל, אנחנו מכירים את זה כבר מספר במדבר. נגבה, נגבה זה דרום, ומקצה תימן, מקצה הגבול הדרומי, תימן זה דרום. דיברתי לכם על רוחות השמיים? לא, לא דיברתי. אז בואו נגיד לכם כמה דברים גיאוגרפיה של מקרא. קודם כל, בעולם היום, אני רוצה לחסות מפה, אני מצפין אותה, נכון? תגילו את מצפן, נכון? כל המפות הם פונים כלפי צפון, נכון? מצפינים את המפה. כי גילו את המצפן, גילו את התכונה המגנטית של הקוטב הצפוני. אבל זה פטנט של קיים מימי הביניים. זה לא התחיל בימי אברהם אבינו, וגם לא בימי יהושע. כל המהפכות העתיקות פונות למזרח. למזרח. למה? כי הם יודעים לפי זריחת השמש. היתרון של המצפן, שגם בלילה אני יכול לדעת איפה אני נמצא, וגם בחורף כשהשמש מוסתרת. אבל פעם לא היה מצפן, אז הילכו עם השמש. זה הדבר הכי קבוע שהיה במציאות כדי ללכת לפה. אז לכן הפנים מזרח, זה המזרח שם, אני פונה עם הגב, סליחה עם הגב, אבל זה המזרח. הפנים לפנים קדמה מזרח. כשאני נמצא עם הפנים קדמה מזרחה, שמש זורחת. מזרח זריחה, נכון? מה היא עושה השמש? היא עולה מפה, ככה, ובצהריים היא נמצאת דר רום. היא דרה ברום. מה זה לדור? לגור. דר רום. איפה? ברום השמיים. לצד דר רום, נכון? היא גרה ברום, זה השמש. גרה בדרום. לכן כן היא יורדת עליה ושוקעת במערב, היא מתערבת עם הים. והיא נעלמת. השמש באמת נעלמת? עכשיו אין שמש? איפה יש שמש עכשיו? בכדור, חלק אחר של כדור הארץ, נכון? נכון עכשיו. אף פעם לא נראה אותה, באיזה צד לא נראה אותה אף פעם בארץ ישראל? בצפון. לכן מה זה צפון? צפון ברך. מה זה צפון? נסתר, נכון? השמש בצד צפון צפונה, אף פעם לא נראה אותה. כי השמש נמצאת, אבל נמצאת מעבר בצד השני של הכדור. ומה היא עושה? זאת אומרת, היא עושה מסע כזה. היא נעלמת בצפון, היא שוב זורחת במזרח, היא דרה ברום דרום, היא מתחלת במערב והיא הופכת להיות צפונה בצפון. נכון? אז הנה שמות הכיוונים לפי השמש. מתי היא צפונה, מתי היא דרה ברום, מתי היא זורחת. עכשיו, כשאני עם פנים מזרחה, אז ימין, ימן, תימן, זה דרום. נכון? ושמאל זה צפון. ולכן כשאברהם רודף את האנשים עד משמאל לדמשק, הוא רודף אותם מצפון לדמשק. וכשאברהם מציע ללוט עם הימין והשמאילה ועם השמאיל והימינה, הוא מתכוון, אם תיקח את החלק הצפוני של ההר, אני אלך לחלק הדרומי, ימין ושמאל. אם תלך לדרומי, אני אלך לצפוני. וזה בעצם המשמעות של צפון ודרום, ימין ושמאל. ולכן הים נקרא עד הים האחרון, הים האחורי. כי האחורה, כשהפנים קדמה, האחורה הוא מערב. זה משהו לגבי שושנת הרוחות של הקדמונים. תבינו גם ביטוי שהכתוב משתמש בו בספר שמות, בהופעה של אסנה, וזה חוזר רק בברכת המזון. הקדוש ברוך הוא נתן לו ארץ טובה ורחבה. תראו, אם המפה ככה, זאת ארץ צרה וארוכה. זה לא, היא טובה בכל מקרה, אבל היא לא רחבה. אבל בעולם העתיק, שכל המפות היו פונים מזרחה, והיו מציירים את המפות כמוזרחות. תראו מפת מטבע, כל המפות העתיקות שאנחנו מכירים מפסיפסים או כל מיני דברים אחרים, הצד העליון שלהם הוא לצד מזרח. לכן אומרים, הוא איבד כל אוריינטציה. מה זה אוריינט? מזרח, אוריינטלי, נכון? אוריינט זה מזרח. לכן אוריינטציה זה כיוון, כיוון מזרח. ולכן כשמדברים, היום מדברים להצפין את המפה. אבל כשאומרים שמישהו מאבד כל כיוון, אין לו אוריינטציה. אין לו כיוון, כי האוריינט פעם היה נקודת ההכוונה של כל הכיוונים, אוקיי? אז זאת המשמעות של הביטוי. ולכן ארץ טובה ורחבה, שהמפה היא מוצפנת ושוכבת ככה, אז הארץ רחבה, נכון? כשהיא נמצאת באורך, בצפון, אז היא לא רחבה. אז זאת ארץ טובה ורחבה. יש? אז זה מה שנוגע לכיוונים, ועוד תכף תראו את זה בא לידי ביט פה. דבר נוסף שאני רוצה להקדים אותו, ורק נרוץ ונראה פסוקים. הכתוב רוצה לתאר גיאוגרפיה וטופוגרפיה בלי מפה. תחשבו שהקדמונים אין להם מפות. לנו יש היום מפות, יש גוגל ארס, וחבל על הזמן. אני יכול להדליק את המחשב ולטייל ברחובות של איזה מקום בעולם שאתה רוצה, או באיזה הרים וג'בלות שאתה רוצה, נכון? אבל בעולם העתיק לא היה. כשהם רצו לתאר לאנשים צורות בשטח, הם השתמשו לצורך העניין באיברים מגוף האדם. למה? כי כולם מבינים איך נראית לשון, נכון? לשון. איך נראית לשון? ככה, נכון? לשון. אז תכף תראו, נדבר על לשון ים המלח. ומדברים על ראש האר ועל רגלי האר ועל כתף היבוסי, נכון? ועל שפת הנחל או שפת הים, שפה. למה? כי אתם מגיעים לים, יש חול חלק, כמו השפתיים. ופתאום נופלים פנימה למים ונהיה רטוב. זה שפה, נכון? זה שפת הים. אז יש ראש, ויש רגל, ויש כתף, ויש שפה. איך קוראים למקום שיש מעיין? עין. אין רוגל, אין גדי. נכון? אם אתה מסתכל על העין, אז קודם כל אתה רואה שהיא שקועה. תמיד המעיינות במקומות שקועים, נכון? ודבר נוסף, אתה רואה מרחוק עין נראית כאילו יש ברטוב, נכון? כאילו כזה נוצץ כזה. יש פה גם נביאה. מה נובע בעין? דמעות, יש נביאה, כמו מעיין. אין גדי, אין רוגל, אין שמש. כל מעיין זה אין, עין, נכון? העין אשר בישראל. אז הנה, אז יש לנו כבר ככה. דיברנו גם על ירקתי המשכן, ירח, ירקתי הספינה, נכון? על ירח המשכן צפון. מה זה ירח? הנה, זה הירח, נכון? הצד. ירקתי הספינה, ירח המשכן צפון, הצד. נכון? הנה, זה הירח, נכון? מדברים גם שהיישובים האלה נמצאים איפה? על גב ההר, נכון? מה זה על גב ההר? כשאני שוכב על הבטן, נכון? אז זה הגב, זה ראש ההר, זה ההר. יש פה איזה פלטה כזאת, נכון? ומראש הר אני יכול לרדת או לים התיכון, או לביקה, נכון? אתה רואה בזה צד, אני גולש. זה גב ההר, זה על הגב. אז יש גב ההר, ויש ראש ההר, ויש רגלי ההר, ויש כתף, ויש לשון, ויש עין, ויש ירח. ראיתם איזה יופי? לא שמתם לב לזה אף פעם, נכון? משתמשים בזה כל הזמן. אני הולך לשפת הים, ואני הולך לטפס לראש ההר, וישראל חנו לרגלי ההר, ואנחנו נמצאים על ירח המשכן צפון, חנו שבט זה ושבט אחר, ואנחנו תכף נקרא. עכשיו, זה כל זה מבוא בשביל להבין את הגיאוגרפיה, כי מתארים לנו עכשיו גיאוגרפיה. תפתחו ספר יהושע, פרק ט"ו, ואנחנו ממשיכים את התיאור. אז פרק ט"ו, הוא מתחיל איפה הוא מתחיל? סוף פסוק ב', והיא להם גבול נגב, הוא מתחיל עם הגבול הדרומי של ארץ יהודה, מקצה ים המלח. ים המלח יש שתי קצוות, פה ופה. אז הוא מדבר על הלשון, על החלק הצפוני, אז הוא מדבר מן הלשון הפונה נגבה. זה צורה של לשון, ככה נראית לשון, נכון? ככה וככה, נכון? זה הלשון הפונה נגבה לדרום. ועכשיו הוא נתאר את הגדול, ויצא אל מנגב במעלה הקרבים, אז הוא עובר פה ומגיע למקום מדרום למעלה הקרבים, ועבר צינה מנגב לקדש ברנע, והוא עובר לחצרי, וקדש ברנע הייתה פה, מכאן שלחו את המרגלים, ועבר חצרונה ועלה עדלה ועבר עצמונה, ויצא אל נחל מצרים. נחל מצרים זה ודי אל הריש פה, והיה תוצאות הגבול, דיינו התוצאה הסופית, לאן הוא מגיע? הים. גבול ימה, זה לכם גבול נגב. איזה ים, איזה ימה מגיעים? הים התיכון. ואתה יצא מהחצה הדרומי של ים המלח, עושה קשת כזאת ומגיע לשפך נחל מצרים בים התיכון, שהוא נחל ודי אל הריש. יש? הלאה. מה כתוב מתאר לנו בפסוק ה', כן? זה פסוק ה', הוא גבול קדמה. קדמה זה? מזרחה, נכון? קדימה מזרחה, נכון? קדמה, מה הגבול של זה? ים המלח. כאן, איפה עד ים המלח? מפה, עד פה, עד איפה? מה כתוב בסוף פסוק ה? סליחה, עד אמצע פסוק ה, מה כתוב? עד איפה? עד קצה הירדן, הנה הירדן, איפה הוא נגמר? פה, הוא נשפך לים המלח. עד פה, נכון? היינו מפה עד לפה זה הגבול המזרחי של נחלת יהודה, נכון? עכשיו פרק ט"ו, פסוק ה' באמצע איתו, הוא גבול עד צפונה. מה הגבול הצפוני של נחלת יהודה? פרק ט"ו, פסוק ה', כתוב מתחיל לספר לו. זה מתחיל מלשון הים, הנה זה לשון הים, מקצה הירדן, נכון? מהקצה שהירדן מגיע, זה הקצה שלו, זהו, הוא לא זורם יותר, נכון? עכשיו מה הוא עושה? הוא הולך ממזרח למערב, וזה הגבול הצפוני, כן? וזה הגבול של הצפון, זה כפי שהכתוב אומר, הגבול עד צפונה, פאה זה צד צפון, פאה צפונה. ועלה הגבול, כי מהבקעה עולים, עד שהוא יגיע לירושלים, הוא יעלה, יעלה, יעלה. ממינוס 200, הוא עולה גובה 800 מטר, 1,000 מטר הוא עולה. והוא עולה, אז בואו תראו, פסוק ו', ועלה הגבול בית חוגלה. נעבר מצפון לבית הערבה. יש עד היום יישוב שם שנקרא בית הערבה, הוא היה שם גם לפני תש"ח, בית הערבה. ואחר כך הכתוב מספר לנו שהוא עולה הלאה, הוא עולה מבית הערבה ועלה הגבול אבן בוהן בן ראובן, מישהו שקר שם. ואחר כך ועלה הגבול דבירה מעמק החור וצפון הפונה אל הגלגל אשר נוכח למעלה אדומים. מכירים את מעלה אדומים? היית שם לא מזמן, נכון? מעלה אדומים. אז הנה מעלה אדומים, איפה זה? על הגבול בין יהודה לבנימין, נכון? הנה מעלה אדומים. עכשיו זה אשר מנגב, כל הצבאי הזה הוא מנגב לנחל. איזה נחל מרכזי יורד צפונה מהכביש הזה בין יריחו לירושלים? איזה נחל הולך פה? ודי קלט. זה הנחל אשר מנגב לנחל, זה הנחל, הנה ודי קלט, לא קוראים אותו בשמו, אבל זה הנחל. בבקשה, זה התוואי של כביש אחד, נכון מאוד, זה הגבול בין בנימין לבין יהודה. והוא בסוף שדבר עולה למעלה, והוא מגיע למקום שנקרא עין שמש, באזור אבודיס של היום, אל עזריה, היו תוצאותיו אל עין רוגל. רבותיי, כשהוא מגיע ליד ירושלים, הוא עובד בפינצטה. בניגוד לכל תיאורי הגבולות בכל המקומות, הוא נותן נקודה אחת, זה מרחק של הרבה קילומטרים, הוא נותן עוד נקודה. כשהוא מגיע לאזור של ירושלים, הוא מתאר את הגבול בפינצטה, כי הוא יודע שבירושלים כל מילימטר זה מלחמת עולם. וזה התחיל כאן, עוד לפני כן. תראו, אין דבר כזה בשום גבול אחר. כן, עכשיו הוא מתאר את זה. מגיא בן הינום. כן, גיא בן הינום זה מתחיל מנחל קדרון. כן, מי שהיה בעיר דוד, זה שמה. אי גיא בן הינום, אל כתף היבוסי. כתף היבוסי זה הר ציון. כי מי שנמצא משם רואה שהר ציון מתרומם מתוך גיא בן הינום, כמו כתף, בצורה מאוד מאוד תלולה, מתרומם. כתף היבוסי. מנגב, הוא הולך מדרום, זה בעצם בתוך גיא בן הינום, והוא מדרום לירושלים, ועלה הגבול, הוא עולה לכיוון שער יפו, מכיוון אבוטור, הוא עושה סיבוב, ועולה לכיוון שער יפו, ועלה הגבול אל ראש ההר, דיינו הוא מגיע, ראש ההר, תחויים, דיברתי אתכם על ראש, לשון, ראש, ראיתם, עין, אין, נכון? על פני גיהינום, ימה, הוא הולך לכיוון מערב, והוא מגיע בקצה עמק רפאים, בחלק הצפוני של עמק רפאים. עמק רפאים זה העמק שיורד, הרכבת של פעם הייתה נוסעת בו, זה עמק רפאים, והעמק הזה מגיע היום לגן הפעמון, והוא ממשיך הלאה שמה במעלה רחוב קרן היסוד, עד טרסנטה, עד כיכר פריז, שם ליד מלון המלכים, ליד מעון ראש הממשלה. שם מתחיל הקטע שגיא בן הינום, כן? והוא מתחיל שם לרדת. ובאמת, כל האזור שלמעלה, כן? זה, והוא החלק הצפוני של עמק רפאים. הגבול הולך פחות או יותר לאורך רחוב יפו. רחוב יפו של היום, פסוק ת' ותאר הגבול מראש הער, שהוא הגיע לחלק הכי גבוה מגיא בן הינום ליד שער יפו של היום, הוא הולך על ראש הער, הוא יוצא לאורך רחוב יפו אל מעיין מי נפתוח. מעיין נפתוח זה ליפתה בכניסה לעיר. ואת, הוא הולך את רחוב יפו משער יפו של היום לאורך כל רחוב יפו עד הכניסה לעיר, עד ליפתה. ושם הוא הולך להרי הר אפרון, מה שאנחנו קוראים היום הרי פרוסדור ירושלים, והוא מגיע למקום שנקרא קריית יערים, אבו גוש, טלסטון, כל הזמן הרכס הזה של פרוסדור ירושלים. שימו לב, פה אין כזה תיאור כל כך צמוד, רק בירושלים הוא הלך שמה מרחוב לרחוב, שלא יהיה הבנות. אחר כך הוא יכול לתות נקודה אחת ועוד הרבה קילומטרים, עוד נקודה. איך הגבול עובר בין נקודה לנקודה? בעיה שלכם, אני לא בעסק. בירושלים, אני בעסק ועוד איך, בדיוק כל מקום, בדיוק איפה הוא. הלאה. הכתוב מספר בהמשך שהגבול עולה לכיוון מערב ועובר לכתף אר יערים מצפונו אקסלון. עד השופט שלנו את יישוב קסלון בפרוסדור ירושלים. ומפרוסדור ירושלים הוא יורד מהרכס הזה. הוא יורד לאיפה? לבית שמש. כי כל מי שהיה בבית שמש יודע שלמעלה שורש, כל המסרק וכו', זה טיפוס למעלה. אז הוא יורד לבית שמש, הוא עובר למקום שנקרא תמנה, שנמצא קצת מערבית לבית שמש, באזור מושב אישי, שמתל בתשי, שהיא כנראה תמנה, ואחר כך הגבול רץ לכיוון עקרון, ומגיע בסופו של דבר ליבנה, והיו תותת הגבול לימה, והיינו מגיע לים. זאת אומרת שהגבול הצפוני מתחיל בים המלח, מגיע לירושלים פחות או יותר לרח כביש אחד, ואחר כך פחות או יותר לפי מסילת הרכבת שיורדת לשפלה, הוא יורד לכיוון בית שמש, ומשם עם נחל סורק הוא נשפח באזור הים התיכון, והקור האטומי בנחל סורק ליד יבנה, נכון? מי שמכיר, ליד פלמחים, זה המקום שהגבול נגמר בים. זאת אומרת, עכשיו יש לנו את הגבול עד לפה. עכשיו מה יהיה הגבול המערבי של שבט יהודה? הים התיכון. הנה, זה מה כתוב בפסוק האחרון. מה כתוב? איפה יהיה הגבול ימה? הוא גבול ימה? הוא גבול ים? הימה הגדול. אז שבט יהודה קל מאוד. הגבול המזרחי שלו זה ים המלח. הגבול המערבי שלו זה הים התיכון בקע. מי? פחות או יותר השפך של נחל סורק לים עד השפך של ודי אל הריש, כל הקטצועה הזאת. ונקודת החיבור בין זה לבין צפון ים המלח בסיבוב מסוים, זהו הגבולות. עכשיו תיארנו את הגבול, תיארנו את הערים לפי אזורים גיאוגרפיים. עכשיו שבט יהודה הוא השבט המוביל, השבט המנהיג, נכון? עכשיו בואו תראו איזה יופי זה. תראו, אחד הדברים המיוחדים במנהיג שיש בו יכולת לאחד הפכים. נחלת יהודה, נחלת המנהיג, מאחדת הפכים. למה? כי יש לכם שני אזורים מישוריים. אזור השפלה הוא מישורי, ואזור הנגב הוא מישורי. השפלה היא מישור פורה, הנגב הוא מישור מדברי.
יש לנו שני אזורים הרריים, אזור הר יהודה, הרי חברון, ואזור מדבר יהודה, שזה אחד הררי מדברי, ואחד הררי פורה.
זאת אומרת, בקבול נחלת יהודה יש לכם הר פורה והר מדברי, יש לכם מישור פורה ומישור מדברי, וכולם נמצאים באותה נחלה. תבינו שהדברים האלה מכתיבים גם את אופי התושבים שנמצאים. איזה סוג של אנשים גרים באזורים חקלאים פוריים? אם זה ההר וזה השפלה, חקלאים, של חקלאות אינטנסיבית. מי גר באזורים מדבריים? רועי צאן. ואתם יודעים שיש מתח מתמיד בין רועי צאן לבין חקלאות. המאבק בין המזרע לישימון. רבותיי, בנחלת יהודה כל הניגודים חיים יחד בשלום. זאת נחלה אחת. והיכולת של מנהיגות טובה להפוך לאחד גם דברים ניגודיים. ויש לך פה את כל הניגודים האפשריים בתוך הטריטוריה של נחלת יהודה. יש לך שני אזורים מדבריים, אחד הררי מדבר יהודה ואחד מישורי של נגב יהודה. יש לך שני אזורים פוריים, אחד מישורי שפלת יהודה ואחד הררי הרי יהודה. דיינו כל הניגודים האפשריים, ודרך אגב זה ניגודים גם של עולם החי ועולם הצומח והאקלים, כי האקלים של מדבר יהודה זה לא האקלים של הר יהודה, והאקלים של הר יהודה הוא לא האקלים של שפלת יהודה, והאקלים של שפלת יהודה זה לא האקלים של נגב יהודה. במילים אחרות, יש פה באמת מיני עולם. יש פה מדבר ויש הר ויש שפלה, יש אקלים של הר והרים של שפלה, וחי וצומח אופייניים לכל מרחב קיום, גם לאלה וגם לאלה וגם לאלה. במילים אחרות, שבט יהודה הוא שבט מנהיג, הוא מכיל בתוכו הרבה ניגודים, וכולם חיים בשלום בתוך נחלה אחת, תחת מנהיגות של מנהיג. שבט מנהיג מסוגל להכיל בתוכו, וזה המבחן של... במילים אחרות, לא רק המיקום של שבט יהודה, גם הרכב הנחלה, מספר לנו על תפקידו כמנהיג. ראיתם איזה יופי? נכון? תראו לב, אנחנו מדברים על פרק תדבר, תראו כמה זמן אנחנו מדברים, עוד לא גמרנו לדבר על כל הדברים שיש שם, אנחנו לא דיברנו על הכל, למשל לא הזכרנו את העובדה שבפסוק האחרון הכתוב מספר לנו שמי גר בפסוק האחרון, פסוק סמך ג' פסוק סמך ג' פרק תדבר, ואת היבוסי יושב ירושלים, לא הורישו בני יהודה, וישב היבוסי בקרב, איך כתוב שם? וישב היבוסי בית בני יהודה בירושלים עד היום הזה, עד יום כתיבת ספר יהושע. במילים אחרות, אנחנו מוצאים שהיבוסים נותרו. זאת אומרת, יש אזורים שיסומנו, כולל אזור ארץ ירושלים, אבל עדיין היבוסים גרים במקום הזה. במילים אחרות, ראיתם איזה יופי, טיול קטן, גיאוגרפי. דיברנו על מושגים, לשון, עין, כתף וכו', נכון? ראש, ראיתם שלא כולם מופיעים פה, אבל רוב הדברים מופיעים כבר פה. דיברנו על כיוונים, קדמה, מזרחה וכו' וכו', כל הכיוונים. המון דברים גילינו פתאום שלא שמנו לב אליהם. וגלינו גם הרבה שמות, ולא את כולם עברתי לכם, של מקומות שאם אנחנו הולכים היום לטייל, אנחנו מוצאים אותם. מסתכלים במפה של ארץ ישראל, השמות הללו קיימים במקומות שהם היו פחות או יותר פעם בעבר. באמת זאת אחת הציפיות, שכשאתה קורא את הפרקים האלה, תפנים. ששמות כמו חלחול ויתה זה לא שמות של ערבים, כי עוד לפני שתכננו את הערבי הראשון השמות האלה כבר קיימים בשטח. ובהקשר לזה, אתם מכירים את מה שאמר פעם או מה היה צריך לומר בוויכוח באום, בעצרת האום. אתם בעצרת האום, אם הערבים יגידו שעכשיו יום, יש להם יד קולות, הם יכולים להחליט עכשיו כמעט פה אחד שעכשיו יום. למה הם אומרים שעכשיו יום, כולם מצביעים למרות שלילה, אבל הם מצביעים שעכשיו יום. היה ויכוח כמובן מי קודם למי ועם ההיסטוריה של עם ישראל. אז הנציג הישראלי עלה לדוכן ואמר שכשמשה רבנו עלה להר סיני, הוא הוריד את הנעליים. למה? למה מקום קדוש, לא הולכים עם נעליים. של נעליך מעל רגליך, נכון? הוא הוריד את הנעליים. כשהוא ירד למטה, הוא גילה שהנעליים נעלמו. מי גנב לו אותם? מוחמד. אז קם הנציג של ערב הסעודית וצעק, מה פתאום מוחמד? מוחמד עוד לא היה. אז הוא אומר, זה רציתי לשמוע. להתראות שבוע הבא.
תודה רבה.